קשת כל שידורי תורה שיעור יינתן על ידי עזרא ביק במבנה התפילה. השיעור הזה ניתן לקבוצה בישיבה, ולכן שומעים גם את השאלה. זה שיעור באמת בזמן אמיתי שמועבר גם לצורך הרבים לשידורי קשת. אוקיי, אז קודם כל ברכת הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה. לכאורה הגמרא אומרת הזמן של הברכה זה כי שם כל תנגולה למה ברוך השם נתן לסחבי ונהבחין בין יום ולילה. לכן כל אחד הוא בצדק חושב שהפירוש המילה סחבי לפחות כאן לברכה זה התנגול, אחרת מה הקשר כששמע כל תנגול. יש גם גמרא בזבחים ששם יש איזה סיפור כזה, הבאי, מישהו אומר, נסעתי את מקום רחוק, ושם קוראים לתנגולים סחבי. ממש כך, הוא לא מקשה את זה לברכה, וזה כתוב במשפט הזה. בכל זאת, הראש טוען שזה לא נכון. הראש טוען שפירוש המילה סחבי זה הלב. כך הראש כותב על המקום, הוא יודע שמסברים שזה תנגול, הוא אומר, לא נכון, הסחבי זה הלב. חוזר לברכה הזאת, היא לקוחה מפרק ממחת באיוב, שם, כן, בסוף ספר איוב, כשפוך הוא בא לאיוב, ואומר לו, מה אתה שואל שאלות, איפה היית, אתה לא יודע כלום, אז לכן יש שם רשימה ארוכה מאוד של דברים שמתחילים מי ככה, מי יודע, מי מבין, אחד מהם זה מי נתן לסחבי בינה. ושם רוב המפרשים, רשי מביא שם שני פירושים, ורוב המפרשים מסבירים כמו פירוש השני של רשי, שסחבי זה הלב, כי באמת זה קצת מוזר בהקשר שם, מי נתן לסחבי בינה, כמו חומר, זה לא אחד הדברים שכל כך דווקא, מי נתן לסחבי בינה לתרנגול. מי תתן הבנה ללב, אז אולי יותר. רוב הדברים שמופיעים בפרק הם דברים גדולים. איפה היית כשבראתי שמיים וארץ, איפה ההרים הגדולים. יש שם דברים שהם ממש מפליאים כדי להראות שאדם לא מבין כלום. זאת מטרת הפרק, שאיוב יפסיק לשאול שאלות. וכאן הראש אומר, ככה, על המקום, להלכה, שהפשט הנכון הוא מי נתן לסחבי בינה. מי נתן ללב בינה. ראיתי פעם, אני לא זוכר אצל מי, שהוא הציע, שבעצם אין מחלוקת. אם התרנגול נקרא סחבי, זה רק מהשאלה. זה לא אחד מן הפירושים האמיתיים של המילה. בגלל שהתרנגול יש לו איזושהי בינה מסוימת, אז החליטו בנקודה הזאת לקרוא לו סחבי. הפירוש האמיתי זה הלב. אבל זה מראה לנו משהו על הכוונה. הכוונה זה לא בינה במובן של חוכמה, שיגיד שיעורים טובים. זה לא ברכה על מי עזר לאנשים להגיד, מי עזר לבן אדם להגיד שיעור טוב בגמרא. זה לא הפשט. הפשט הוא, כאן המילה סחבי בינה, זה אולי יותר קרוב למה שקוראים אינטואיציה. הכוונה היא שזה לא כאילו, נגיד, אם מדובר על התנגול, זה כאילו תנגול ככה חושב, עושה חשבונות, מחליט שזה יום. זה משהו בטבע, באינסטינקט. זה בסך הכל זה מדובר בבעל חי, לא בבן אדם. זה משהו באינסטינקט שהוא מתעורר בשעה מסוימת ועושה מה שהוא עושה. והוא חושב, אז ראיתי את הפירוש הזה, הוא אומר, הכוונה זה באמת לאדם, וחוכמת האדם, אבל זה לא ברכה על חוכמה. אם אנחנו זוכרים מה שאמרנו לפני שבוע, שמדובר בברכות השחר, זה ברכות על עצם קיום החיים, אז מדובר בחוכמה שלפני החוכמה. מדובר בזה שהאדם, יש לו, כשברוך הוא נותן לאדם, יש תפיסות או הבנות או יכולות, אינטואיציות מסוימות, שהן לא מה שלמדנו בבית הספר, או חשבנו, או פיתחנו. שזה נעשה במשך היום. אבל ברגע שאדם קם, יש לו הבנה מסוימת, שבוא נגיד, היום, אבולוציוניסט אולי, היינו אומרים, זה משהו שאינסטינקטית כזאת. אדם יודע איך לקום מהמיטה ולהסתובב. וההבחנה בין יום ובין לילה, זה באמת הדבר הבסיסי כאן. זו עובדה שבני אדם, לא רק סחבי, גם בני אדם, יכולים להבחין בין יום ובין לילה. יש גם מחקרים על זה. כלומר, אדם קם כשאור, אדם, אנחנו כבר, להפך, אנחנו לימד את עצמנו לא לעשות. כי אנחנו לא רוצים לקום להתפלל בתיקין, רוצים לקום למניין של שמונה. אבל בני אדם, משך רוב הדורות, לפני שהיה חשמל, לפני דברים אחרים, הם באמת קמו כמה דקות לפני זריחה. כי זה בנוי לתור, ואתה ישן. אתה לא יכול, כמה חכם אתה יכול להיות כשאתה ישן, זאת כאן נקודה. זה האינסטינקט הבסיסי של החוכמה. אז מבחינת חזר, זה מה שקשבוך הוא כאילו הטביע ביכולת האדם, שהוא ברגע בבוקר הוא יכול לקום לתפקד. זה היה הנושא של כל ברכות השחר, שאדם קם בבוקר ומתחיל לחיות. הנקודה הראשונה זה שהוא בכלל קם בבוקר, שהוא יודע שזה בוקר, שזה שעות יום, כי שעות לילה בהגדריים שעות של אי פעילות. לא חשוב שאנחנו פעילים גם בלילה, גם חזל היו פעילים בלילה. אולי יחסית פחות, אבל מה שיש יותר אור, יותר חשמל, יותר נרוד, אז יותר, אבל בהגדרה, הלילה זה זמן שינה, והיום זה זמן של עשייה. ופחות או יותר זה נכון, רק שבמידה שיש אור תאורה מלאכותית, אז אפשר קצת לתקן את המצב. אבל רוב הדברים עושים ביום, כמובן. והלילה בעיקר, בעיקר ישנים. אז מגיע יום, אדם לא מתפתל במיטה, מגיע יום, אדם הולך לעבוד. איך הוא קם? הוא קם כי הוא יודע לקום. אז זה, בעולם החי אומרים לי, יש דבר כזה שנקרא סכבי. לא בטוח עד כמה הסכבי התנגול עומד חכם. הניסיון שלי זה רק התנגול שגר מולי, ולא הייתי סומך עליו. עוד שמרתי שמירות ביישוב, השתיים בבוקר, הוא היה חזק מאוד. היום אני לא שומע אותו, כי אני בצד השני של הבניין. אבל יש בערך דבר כזה, אצל כל בעלי החיים, ואצל התנגול אולי במיוחד, והאמת שזה, כי זה חוכמה. זה חוכמת האדם גם. זה שיש לאדם אינסטינקט, אנחנו מברכים לקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה מתעורר, אז אתה מתחיל מנקודת מוצא מסוימת, אתה לא מתחיל מאפס. הנקודה הזאת היא מה שנקרא כאן בינה. הכוונה היא האינסטינקט הבסיסי של הבנת האדם בעולם. אם אני רוצה להציע משהו שאני לא יודע אם זה נכון, זה קצת חוויה עצמי שלי, אני יודע שהוא נכון בעובדה, אבל אם זה נכון בפשט, זה יהיה קצת אולי חידוש. זו עובדה שגם בני אדם, חוץ לזה שיודעים לדיר בין יום ובין לילה, בין אור ובין חושך, אבל בני אדם גם יכולים לתכנן מתי שהם קמים. זאת עובדה. אני זוכר מתי שגיליתי אותו, מתי שפתאום פעם משנה בחיים שלי לא היה לי שעון. אנחנו לא שמים לב, כי תמיד יש לנו שעונים. מי שאין לו שעון, גם יכול להגיד, אני רוצה לקום בשש בבוקר, הוא יקום בשש בבוקר, ב-90% מהמקרים. כי גם כשאתה ישן, אז משהו מתקתק כאן. אני לא יודע איך מסבירים את זה בדיוק. ראיתי פעם איזשהו מאמר מדעי שגם אישר את הדבר הזה. קרה לי פעם, הייתי בשבת באיזשהו מקום, ולא היו צריכים לקום בבוקר לתפילה, ואף אחד לא הביא שעון. אז פעם שלמדתי, טוב, אני קם בשבע. וקמתי ב5-7. ומאז, באמת עובד לפעמים. אז עובד כל הזמן, אני משתמש פה לפעמים. ולכן פעם ראשונה שמעתי אצל לילדים שלהם, לא האמינו, אמרתי להם, תנסו, וזה באמת עובד. אז לחלק מזה, יש מנגנון של, נקרא לזה בינה, חוכמה, הבנה, הבחנה. בין יום ובין לילה, הכוונה היא לדעת להבחין. להבדיל בין יום ובין לילה, בסלמים וכן הלאה, להבחין, זה יום ובין לילה. ויש אדם יכולת כזאת. וזאת, אם כן, הברכה הראשונה, כמעט שאני בן אדם ואני לא אבן, אפילו וגם לא תרנגול, אז הדבר הראשון שאני כמעט נושם אותו, זה שיש לי מינימום של בינה. והדבר הבא זה שבסדר שלנו, נכון, לא הסדר של הגמרא, הדבר הבא, אחרי זה שיש לי בינה, מינימום של בינה, זה שאני יהודי וחייב המצוות, שלא עושה אני גוי, שלא עושה אני עבד, שלא עושה אני אישה. אוקיי, אני חושב שזה פשט יפה, ללמה מברכים על זה שאת הברכה הזאת, כמובן, ברור שלא מברכים, זה תוספות ממנה מקום, לא מברכים כהתרשמות מזה שהתרנגול הוא חכם. גם אם דבר זה ראו לי ברכה, לדעתי לא ראו לי ברכה, כפי שאמרתי לפני שבוע, הברכות של התפעלות הן בדברים קצת יותר גדולים מזה שתרנגול יכול להבחין מיום ובין לילה, אבל כברכות השחת, כמה בוקר, כדבר ראשון, וואו, התרנגול יכול להבחין, זה מוזר. תוספות האלה אומר למקום, מברכים על זה שיש יום ולילה. לא על התרנגול, התרנגול הוא רק הכלי שלי, השעון המעורר שלי. תוספות כאן כותב, כי שמע כל תרנגול, והוא עדין אפילו לא שמע. לא בגלל שתוספות סובר כמו הרמב"ן שאף פעם לא צריכים את הסיבה. הוא אומר, ספציפית הברכה הזאת לא צריכים את הסיבה. כי, אלא, כי דאין ברכה זו, אלא להבחנה על הנעת האורה, שתרנגול מבחין, והוא נהנה מן האור. הברכה היא על זה שאחרי החושך בא האור. כלומר, בערך מה שהסברנו לגבי כל הברכות. שאחרי השקט, אחרי השינה, אחרי הסוף, חוסר פעילות, בא הפעילות, שזה דבר ראשון זה אור, אחר כך מה נעשה? אז זאת הברכה, והתרנגול הוא רק מליצה יפה של חזן. הפירוש שצאתי היום, שזה אפילו יותר אחר כך. התרנגול גם לא תרנגול הוא מהרש. התרנגול הוא הלב הפנימי, שלך, לא כל כך הראש, אלא הלב, הכליות, ולא המוח. ההבחנות הבסיסיות של האדם, ולאו דווקא תהליכי המחשבה המסובכים שלו. כאן הנושא של היום, אני רוצה לדבר, לחזור קצת לברכה, לברכת השייצא. השייצא הוא קצת שונה מהברכות האחרות, בגלל שניתן לטעון, ובצדק, שהוא לא שייך למסגרת שדיברת על פני שבוע. הוא לא אחד מברכות השחר, ברכים השייצא על יציאה מהשירותים כל היום. ברכים אותו יותר מפעם אחת ביום. ולכן, בניגוד לברכות האלו שהן פעם אחת ביום, בגלל שזה בוקר, הברכה הזאת הוא אולי רק במקרה בבוקר. בבוקר, כל אחד, אחרי השינה של כמה שעות, אז הוא צריך להתפנות בצורה זאת או אחרת. לכן הוא מברך. הנוסח של הברכה היא, כי נפק, לפני כן היה כתוב, כי נכנס, הנכנס לבית הכיסא אומר, כי נפק אומר, ברוך אשר יצרת אדם. ואכן בגמרא, לכאורה, הדבר הזה באמת קצת מדויק, כי זה מופיע לפני המפיל. כלומר, איפה שיש ממש סדר, שאמרנו, המפיל זה התחלת הסדר, ואחר כך שנאור, אבל זה בגמרא זה לפני כן. זה התחיל בכניסתו לקרח, ביציאתו לקרח, בכניסתו לשירותים, ביציאתו לשירותים, ורק אחרי זה כתוב, הנכנס לישון אמיתתו אומר, ואז יש סדר, סדר קבוע. אז אולי לכאורה לא הייתי צריך עכשיו לדבר על נושא של אשר יצר, כי זה לא שייך מסגרת שלנו, שהוא סדר תפילה. למה אני חושב זה מוצדק? א', בגלל אותו רמב״ם. הרמב״ם, זה מופיע ברמב״ם, בפרק, שציטטתי לפני שבוע, הפרק, לא פרק בהלכות ברכות, אלא פרק בהלכות תפילה. הפרק שבו הרמב״ם אמר, חוץ מהתפילה 18, יש גם ברכות אחרות, שהן בקוט השחר, והרמב״ם מביא את זה שם. ולא רק זה, אלא שהרמב״ם ספציפית שינה את הסדר. הרמב״ם לקח אותו מסדר של הגמרא, והכניס אותו לתוך הסדר של איך שאדם קם. כותב הרמב״ם, בהלכות א' ב' וג' זה בקט המפוק שלך לישון. הלכה ג' זה כשהוא קם ואומר אלוקי נשמה, אנחנו נדבר בשבוע הבא, כי אנחנו אומרים אותו אחרי שיצא, אבל ברמב״ם הוא בגמרא, זה כשיקץ משנתו, אומר אלוקי נשמה. הלכה ד' כל תנגולים, אשר נתן השכבי הבינה, כשלובש בגדיו מלביש הרומים, מניח סדינו על ראשו, אותה ישראל בתפארה, מביר ידיו על עיניו, פוקע חברים, ישב על מיטתו, מתיר אסורים, מוריד רגליו על המיטה, זוקף כפופים, נוטל ידיו, נטילת ידיים, נדבר על זה כשנגיע, רוחץ פניו, מברך, המעביר שינה מעיניי, ותנומה מיפה פאי, ואז בלהה, הוא כותב, כל זמן שיכנס לבית הכיסא, אומר כל מי שיכנס, התכבדו מכובדים, זה גמרא לפני כן, ואחר שיצא מברך ברוך אשר יצר, ולחבב כשחוגר חגורו עוזר יסר בגבורה, כשלובש מנעליו, שעשה לי כל צעקי. אז נכון, הרמב"ם כותב כל זמן שייכנס, כי זו עובדה, שצריכים באמת לברך כל פעם. ובכל זאת, הוא הציג את זה כבאמצע, אפילו לא הסדר שלנו בסידורים, ולא הסדר של הגמרא, אלא הרמב"ם עשה חישוב מתי אדם יברך את הברכה הזאת, אז הוא אומר, הוא קם מן המיטה, אז הוא פוקח עיניים לפני כן. אז היה לו את כל הברכות שחושב שעושים אותו מיד מיד, אבל כולל גם בגדים, מלביש ערומים, וגם על הראש, אותה יסע בתפארה, אבל לפני הנעליים, לא יודע, מחליט, לא יודע, אולי בקהיר, זה היה מנהג. כן, אז הוא קודם כל שם בגדים, אחר כך הולך לשירותים, ואחר כך שם נעליים. אבל זה ברור, זה מה שאנחנו מתכוון לעשות, והוא יצר סדר. מה שבגמרא לא כל כך, והסדר שלנו, באמת, אצלנו זה סתם תקוע בסידור. זה לא רואים איפה נמצא בסדר. אז הרמב"ם יצר סדר, כנראה שהוא בכל זאת חושב, למרות שמברכים כל פעם, אבל כשפרך בבוקר, זה לא רק בגלל שבמקרה עכשיו יצאת מהשירותים, אלא זה חלק מהסדר שבו אדם חוזר. אז כל אדם בבוקר צריך ליטול ידיים. צריך כנראה בדרך כלל ללכת בשירותים, וצריך לבוש נעליים בדרך כלל. אם אתה לא לובש נעליים, אומר הרמב"ם, אז אל תברך. אם אתה לא הולך לשירותים, אז אל תברך. אבל הסדר הנורמלי הוא, כולל גם את הברכה הזאת, דווקא באמצע. זו סיבה אחת. סיבה שנייה לדבר עליו זה שיש באמת מחלוקת ראשונים, אם מברכים אשר יצא בבוקר, מי שלא הולך לשירותים. יש גם דעה בראשונים, שאשר יצא מברכים כל בוקר, בלי קשר לשירותים, ועוד פעם, אם מתי שיוצאים מן השירותים מבית הכיסא. אז לפי השיטה הזאת, אז ברור שזה ככה. זה חלק מתקנת ההתעוררות, ולא בגלל השירותים. אז משתי הראיות האלו, גם לפי הרמב"ם, וגם לפי השיטה הזאת, אז, וחוץ מזה, גם עם שתי השיטות הן לא נכונות, אבל בכל זאת זה באותו דף בגמרא, אז ניתן ואנחנו ככה נוהגים, אז ניתן להכניס אותו לתוך הסדר ולראות אותו כלא רק כתגובה מיוחדת לשירותים, אלא כחלק מה שאני מנסה לתאר, איך אדם מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, איך אדם בבוקר כשהוא קם, מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא. נוסח הברכה. יש כאן קודם כל נקודה טכנית, נדבר עליו קצת, אחר כך ננסה להבין את המשמעות. יש מחלוקת בגמרא. כי נפיק אומר, ברוך אשר יצר אדם החוכמה ברוב נקבים נקבים חללים, בגמרא כתוב חללים חללים. הטור אמר שלא גוסים חללים, אלא חלולים, וזה התקבל כפסק הלכה. הרמב"ם מצטט את זה, והרמב"ם מסכים, אין חולק, למרות שבגמרא, בכל הגמרות כתוב חללים חללים, הטור שינה את הגרסה לחלולים חלולים, הטור טען שאי אפשר לקדוש ברוך הוא לעשות חללים, כי החלל איננו שם של דבר. אפשר להתפקח על הוולט, הוא אומר חלל הוא בדקדוק, הוא שם עצם, אבל לא במציאות. אז הקדוש ברוך הוא לא עשה חללים, הוא עשה את המסגרת, ואז יש חלל באמצע, החלל הוא לא דבר. לכן הוא אמר חלולים. חלולים הוא טען זה שם של, חסר מילה, איברים חלולים. כן? איברים שיש להם כמו הלב, הריאות, הם החלולים כאן. אוקיי, אז זה הנוסח, אז זה אין מחלוקת למעשה. חללים, חללים, חלולים, חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי חבודיך, שאם יפתח אחד מהם, או אם יסתם אחד מהם, אי אפשר לעמוד לפניך. מהי חתים? גמרא שואלת, מה החתימה? זה פשוט לגמרא שיש חתימה, ולכן שואלים, מהי חתימה? יש אפשרות שלישית, חוץ משתי הדעות שיובו, אולי אין חתימה. אבל לא, הגמרא יודעת שיש חתימה. מהי חתים? אמר רב, רופא חולים. ברוך אתה השם, רופא חולים. אמר שמואל, כשבינו אבא לכולי אלמה כצירי. שמואל אומר, מה זה רופא חולים? הרב, אבא אריקה, אבא רב עושה את כל העולם חולים. זה לא ברכה על חולים, זה ברכה על כולם. כל אחד מברך את הברכה הזאת כמה פעמים ביום. אז מה זה רופאי חולים? אבא עושה את כל העולם חולים, קצירי חולים, אלא רופאי חול בשר. אז הוא הוציא את המילה חולים, אלא רופאי חול בשר. רב ששת אמר, מפליא לעשות. אז מחלוקת. שמואל אומר שהברכה הוא רופאי חול בשר, שמואל ורב זה אותו שיטה, רופא חולים או רופא חול בשר, רק תיקון קטן של המילה, ורב ששת שיטה אחרת, ברוך אתה השם, מפליא לעשות. אמר הפאפה, הלכך נמרינו לתרוויו, רופא חול בשר ומפליא לעשות. שזה מה שאנחנו עושים. יש כמה מקומות בגמרא בברכות, שיש מחלוקת מה לברך, והגמרא אומרת, הלכך נמרינו לכולו. יש מודם דרבנן, יש אשר יצא, יש בורא נפשות. מה? אבל לא מברכים את שניהם. זה לא כתוב בגמרא. יש, וזה המחלוקת. כן, יש שם שתי דעות, וזה נכון, יש בנוסח אשכנז, איפה שיש מחלוקת, לפעמים עושים פשרה, לא צירות, אלא פשרה. שאומרים פעם שים שלום ופעם שלום רב, פעם עברה ופעם אהבת עולם. יש איזשהו קונס כזה בנוסח אשכנז. אבל יש מקומות בגמרא שאומרים שהנוסח הנכון הוא לקחת כמה נוסחים, ולחבר אותם ביחד. וזה אחד מהם. האמת שזה תמיד צריך עיון. לכל יש כאן מחלוקת בתוכן. יש הבדל עצום בתוכן בין רופאי חולים או רופאי חול בשר, כשפוך הוא מתקן את העיוותים, לבין מפליא לעשות, לכאורה, מה הפשט מפליא לעשות? זה בבריאה, כשפוך הוא עשה עולם נפלא. לא שהוא מתקן, אומרת, יש הבדל, זה כמעט הפוכים. אחד אומר, כשפוך הוא מתקן פשלות, ואחד אומר שכשפוך הוא אין פשלות. כשפוך הוא עשה עולם שעובד בצורה נפלאה. אדם חי למרות כל הבעיות, ובכל זאת הוא חי. אז אתה אומר, אוקיי, אז נגיד את שניהם. זה לא כל כך, מה זה לא יושב? תבחר. מה זה שלכל יש מחלוקת כאן? אז אנחנו לא אוהבים מחלוקת, אז בואו נעשה פשרה. יש עוד מקום שעושים את זה, ושם זה פחות בעייתי. זה בתקיעות שופר. יש הרבה שברים, אז תתקע את כולם. אוקיי, זה יוצא בידי כל חברות. זה לא משפט כזה, וכאן אנחנו יוצאים בצורה מלאכותית משפט, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. יש כלל שלא חותמים בשניים. זה לא כזה פשוט שאתה רוצה להגיד שני דברים, אז תחתום שני דברים. בוא נהיו של... בתשעה בב. מה החתימה? מנחם ציור בני ושליים. האחרונים שואלים על זה, ואין חותמים בשניים. אז כנראה שכאן יוצקים משהו חדש, אחד על ידי שתי נוסחות, צריכים להבין את זה. זו שאלה אחת שאני רוצה לענות עליו בסוף. לחזור לנוסח עצמו. קודם כל, עוד נקודה הלכתית או נוסחית. מה שכתוב כאן זה נמרינו לתרוויו, אז שמואל אמר רופא חול בשר, רב ששת אמר מפליא לעשות, יוצא רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. מן הסתם זה מה שרובם אומרים. אז הלבוש והתז, יש לנו נוסח אחר, רופא חולי חול בשר הוא מפליא לעשות. מה כתוב בסידורים? לא כתוב חולי בסידורים? אני אומר את זה, לכן אני לא זוכר מה כתוב בסידורים. רופא חולי חול בשר מפליא לעשות. אוקיי, יעקב אבן טוען שזה נוסח טוב, כי הוא אומר, תראה, רב אמר רופא חולים. אז פוסקים, הייתה בעיה עם רב, שהוא עשה את כל אדם כולם חולים. הוא אומר, יש הבדל, אבל גם שמואל אומר רופא חול בשר, מדבר על רפואה. אמר, אם אין חולים, אז מה זה רפואה? אז נצטרך לתת פשט למילה חולי. אבל אומר, חולי זה שונה מחולים. חולים זה אנשים חולים. אז רוב האנשים הם לא חולים. חולי זה שם עצם, זה לא רופא חולי חול בשר, שזה אותו דבר, החולים של חול בשר, רופא חולי חול בשר. חולי יכול להיות לאו דווקא המחלה שאתה במיטה, זה אומר בעיות, חולשות, או הבעיות הבסיסיות שהיות אדם בשר. אז חולי חול בשר, זה יש לכל אחד. ואנחנו נחזור לנסות להסביר את זה. זה נוסח יעקב אבן, נוסח הלבוש, נוסח התז, רופא חולי חול בשר, הוא אומר ככה, אנחנו באמת מקיימים את כולם, כי גם רב קיבל את... את שלא נאמר שלכו הגמרא דוחה את הדעה. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת שהוא אמר לגבי החולי, גם אם מי שלא אומר את המילה הזאת, הנקודה לדעתי היא נכונה לברוכה, ולכן אפשר להגיד אותה. לחזור עוד נקודה אחת אחורה, גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך וכו'. זה ביטוי מאוד מוזר. אני שאלתי את המחשב של בר אילן, כמה פעמים מופיע הביטוי הזה, גלוי וידוע. גלוי וידוע זה ביטוי ששגור מאוד לפי חז"ל. יצא לי 122 רק במדרש לבד, במדרשים לבד. ביטוי מאוד שגור בלשון שחזר. לא עברתי כל ה-122, אבל ניתן לנחש. מתי אדם אומר לקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניך ש? זה כשיש מצב שהוא לא כל כך גלוי לאנשים אחרים. לדוגמה, אברהם אבין הוא אומר לקדוש ברוך הוא במדרש שגלוי וידוע לפניך שכשאתה אמרת לי להקריב את יצחק, הייתי יכול להגיד לך, מה פתאום? אתה אמרת לי, כי ביצחק יקרה לך זרה. ולא אמרתי כלום, וקיימתי מה שאתה אמרת, ולכן תרחם על בניי. כלומר, מדובר בדבר שהוא באמת סוד, ואברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מתעלם מזה. יש זכות לעם ישראל, יש זכות לי, ואתה מתעלם, כי זה לא גלוי, אז אתה, אם אתה לא תגיד אותו, אף אחד לא יבוא בטענות. אבל אני אומר לך, אתה יודע שיש כאן זכויות סודיות לעם ישראל, ואני רוצה שתקיים אותן. זה לכאורה פשט. בדרך כלל זה בא להצדיק משהו. גלוי וידוע, או יש דוד המלך אומר, גלוי וידוע שלא עשיתי אלא מה שעשיתי בגלל הסיבה הזאת. שלא במוטיבציות, בדברים שהם מחשבות הלב. אז אומר לקדוש ברוך הוא גלוי וידוע, כי אתה יודע הכל, ובמקרה זה גם אני יודע, אבל אף אחר לא יודע. מה זה גלוי וידוע? לפני כסך ודרך השיב פתח אחד מהם, עושה אחד מהם. זה עובדה, או שזה עובדה נכונה או שלא. אם זה עובדה מדעית שכן, אז זה לא כזה סודי. וזה לא מדובר במחשבות כאן, מדובר בגוף. יש משהו בגוף שאומר שהוא מאוד מאוד רגיש. נגיעה קטנה ואדם ימות. זאת עובדה. מה זה גלוי וידוע? מה אנחנו רוצים להגיד כאן? ובדרך כלל, אחרי גלוי וידוע, יש עוד משפט. גלוי וידוע כך וכך, ולכן אני מבקש שתנהג לפי הגלוי וידוע לך, ולא לפי הגלוי וידוע החיצוני. כאן אין שום בקשה. גלוי וידוע כך וכך, מדרך עליהם, איפה שאני אדבר לך, אלה שעה אחת. ומה? אז מה כאן הנקודה? אני לא עברתי מהר על הרשימה, זה לא פייר, אבל לא גיליתי מקרה אחר שדומה למקרה שלנו. כולם זה באמת תמיד בהקשר של טענות וויכוחים קצת. אני רוצה להוציא, מיוצאים מן הקדוש ברוך הוא איזושהי התנהגות שיזכור דבר נסתר. מה כאן ההקשר? פרשים גם שאלו על הביטוי לפני חיסי כבודך. בדרך כלל זה גלו בידוע לפניך. מה כאן הקשר לכיסי כבודיך? גלוי וידוע לפניך. למה דווקא זה מקרה יחיד כנראה של הביטוי גלוי וידוע לפני כיסי כבודיך? אז מה יש לנו להגיד לבנת הברכה הזאת? מה, שאלה פשוטה, מה התוכן, מה הנושא, מה הקיום של הברכה? מה אנחנו רוצים להגיד כשאומרים מה שיצא? מן הסתם זה הודעה, זה מעניין שאתה אמרת הודעה. כי במפורש לא מופיע המילה הודעה כאן, אבל זה לא קושה, יש הרבה ברכות שהן. אני רוצה בגלל שברכה הבאה כן כתוב הודעה. וברכה הבאה שלנו, ואלוקיי נשמה, אז כן אומרים בסוף, אחרי שאומרים את העובדות, הקדוש ברוך הוא עשה כך וכך, ויעשה כך וכך, ופחות או יותר, פחות או יותר, התוכן שתי הברכות דומה. הנושא שלא נדבר עליו בשבוע הבא, זה מה התוכן המיוחד של אלוקיי נשמה. אבל זה מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מחיה וממית, שהוא אחראי לחיים שלנו. ושם אומרים, מודה אני לפניך, כן? כאן לא אומרים הודעה. אבל מותר לך להגיד הודעה. אתה אומר הודעה על מה? על זה שאנחנו... מה, 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 דברים פנימיים? מה כאן ה... למה צריכים להודות על כך? כי כתוב, בסוף, רופא חול, כי אי אפשר למות לפניך אפילו שעה אחת, כן? אז קודם כל, ההקשר של ברכות השחר. זה כבר ברור, כל אחד כבר אמר את זה. מדובר על מוות לחיים. כלומר, הברכה הזאת, זה לא ברכה שרפאיני. הייתי חול, היה לי שפעת, והקדוש ברוך הוא ריפא אותי, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך רופא חולים. הודעה זה הקדוש ברוך הוא ריפא אותי. צריכים להגיד ככה, כן? צריכים להודות לקדוש ברוך הוא עם רופאים. אבל כאן כתוב, שאם יסתם או יפתח, אי אפשר להתקיים, לעמוד לפניך אפילו שעה אחת. סליחה, זה כתוב בסידור אפילו שעה אחת? גם באשכנז? רק בספרד? אני אומר כל כך הרבה דברים. אבל גם בגמרא זה לא כתוב, כן? בגמרא כתוב, אי אפשר לעמוד לפניך. ספרדים אומרים, גם אני אומר. וזה אני ספרדי. אבל טוב, נגיד אותו, בשביל הוות שלי זה חשוב, למרות שזה לא הוכחה נגד. אפילו שחר, הוא אומר, אנחנו בעצם מיתים. לא מיתים בגלל הלילה, מיתים בגלל שעכשיו אנחנו חוזרים לחיים, אבל זה תול הארץ על בלימה. החיים שלי ממש תלויים על כלום, כי כל שינוי קטן במכונה הנפלאה הזאת שנקרא גוף האדם, זה שווה למוות. ורופא חול בשר מפליא לעשות זה שהוא, נכון, הוא מחיה אותי. אז קודם כל, כן, אתה צודק, מברכים לקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותי או שומר עליי ממוות לחיים. למרות, אתה צודק, למרות שזה לא גלוי, כי לא הייתי בסכנה, זה לא כמו בקטע גומר. אני לא נפלתי לים ויצאתי, אני נראה בסדר, כן? אבל מי שבאמת מכיר ומבין יודע שהמצב של האדם הוא באמת טוב לארץ הבלימה. הוא נמצא על קצות החבל מעל התאום הפעו. יש, חזל אומר לפסוק ביושב בסדר, פה מצליח אלף בא ממיניך, אז הגמרא אומרת שאם היה לבן עדיין עיניים לראות, כשהוא היה בוקר עיניים, הוא היה רואה שהוא פשוט מסובב בשדים, 10,000 שדים מכל צד. רק שכשברוך הוא עשה לנו חסד שלא נראה, כי אם נראה את זה, זה לא יעזור שאנחנו יודעים שכשברוך הוא שומר עלינו, היינו מתים מהפחד. אליך לא ייגש, כשברוך הוא שומר, לחיות זה ללכת בתוך שערה. זה... צריכים להבין את זה, והקדוש ברוך הוא שומר מרגע לרגע. זה לא מצב, אין מצב נתון שאתה בסדר. אלא מצב הנתון הוא שאתה מאוד לא בסדר, והקדוש ברוך הוא שומר לך כל רגע ורגע, נראה לך שאתה בסדר. אוקיי, okay, אז זה כנראה באמת התוכן של הברכה, ולדעתי זה הפשט של גלוי וידוע לפניך. זה לא כמו הגלוי וידוע מאחרים, שאנשים, רוב אנשים חושבים ככה, ואני והקדוש ברוך הוא שותפים לאיזשהו סוד שאני רוצה שהוא יתייחס אליו. אלא כאן, זה סתירה מיני ובי. יש מצב קבוע של תיקון מצב. כלומר, בדרך כלל אנחנו מתייחסים רק למצבים חריגים. מישהו נהיה חולה, אז מתפלל, וכשהוא נרפא, הוא מודה. וזה גם נכון על פי דין, שאין להגיד תפילות, אין להודות לקדוש ברוך הוא, או אין להגיב לקדוש ברוך הוא על היום יום. האומר, אותו דף במסכת מנחות שכתוב שמברכים שלוש ברכות בכל יום, אז אותו דף כתוב שמי שאומר הלל בכל יום, הריז מחריף ומגדף. ולכן הפשט הוא שהלל זה משבחים את הקדוש ברוך הוא, זה שעושה ניסים. אבל מבחינת תיאולוגית, אני יכול להגיד, וואו, השמש זכה הבוקר. זה גם נס. הרמב"ן אומר, אין הבדל בין נס גלוי לבין נס נסתר. הקדוש ברוך הוא הזריח את השמש הבוקר. בוא נשיר שיר. אז יש ברכה הזאת, אבל צריכים לרסן, לא לצאת יותר מדי, לא עושים סעודת הודיה, אז הקדוש ברוך הוא הזריח שמש במזרח. כי התרגלנו, אם אין לך את התגובה הספונטנית של החריג, אז לא מגיבים. כאן הברכה הזאת אומרת שיש מצב שגלוי וידוע שאני נמצא כקליפת השום מהתפוצצות. זה מכונה נורא מסובכת. תתאר לעצמנו שמישהו איזשהו מהנדס בונה מכונה עם 1,000 חלקים, וכל חלק שם הוא שינוי הכי קטן בו, זה יפוצץ את כל המערכת. אי אפשר לשמש בדבר כזה. איך אפשר לשמש? רק אתה מצמיד טכנאי במשרה מלאה שכל הזמן הוא מתקן דברים. זה מה שיש לנו. כשברוך הוא שאומר, רגע, רגע, לא יפנק, זה הסוף של המשפט שלא כתוב כאן. גלוי פני חלק אלה חשוב פתח לנגעים, אי אפשר גם לנהל אחת, והשאר נפשע בחתימה, רופא חול בשר מפליט לעשות, מה הפשט רופא חול בשר? הרבה מפשוטים אומרים אצל מפורש, מה זה רופא חול בשר? זה לא רופא חולים, רב טעה, לכן שמו מתנגד לרע, זה לא ברכה על רפואת חולים, זה ברכה על רפואת בריאים, אבל מה זה רפואת בריאים? רפואת בריאים זה רפואת חולים, באמת, אבל לא ב... לא בשינוי, אין כאן שינוי מחולה לבריא, אבל להיות בריא זה כל הזמן לעבור ממחלה לבריאות בצורה מתמדת. כלומר, אנחנו, זה כמו מי שנמצא במים, כן? ומחזיק את עצמו, צף במים. אז הוא בעצם, הוא צריך להעלות את עצמו כל הזמן, אתה צריך כל הזמן לעשות עם הרגליים והידיים, אחרת אתה שוקע. להיות בחיים בריא ויציב, זה לא שם שמצב יציב. להיות שולחן זה מצב יציב. כשברוך הוא ברא שולחנות, הם נשארים פה. אבל להיות בן אדם, חי ונושם, אין מצב כזה. זה מצב שכל הזמן מישהו, כשברוך הוא לוחץ וסוגר את הסגרים ופותח את הפתחים, כל אחד לפי זמנו, הכוונה בברכה, לא אמרנו את זה, הכוונה בברכה זה לא שיש דברים סגורים ודברים פתוחים, אלא שיש דברים שנסגרים ונפתחים. כל המפרשים אומרים שהברכה באה על זה שאכלתי, עיכלתי ובסוף הוצאתי. זה אחרי השירותים. זה לא ברכה, זה ברכה שעכשיו פתחתי משהו שהיה סגור, ועוד מעט הוא ייסגר עוד פעם. זה שכשברוך הוא פותח פתחים וסוגר סגרים. אתה נושם, אתה אוכל, ואתה מוציא. כל זה, זה אומר, זה בא להגיד לנו תחושה, תודעה, שהיא מהפכנית. אל תחשוב שאתה, שלהיות חי זה שם של מצב. זה לא רק שיש סכנות, זה הרבה יותר ממה שציטטתי, שעדים מימין ושעדים משמאל. כי הם לא מימין ושמאל, הם בפנים. אתה מכונה מקולקלת שעובדת בגלל שהמהנדס, הטכנאי, הוא צמוד עם המכונה. לא מצלצלים לטכנאי לבוא לתקן אותו כשהוא מתוקן, הוא צריך להיות כל הזמן ולהפעיל אותו. הדבר הזה עובד רק בגלל שיש מישהו שכל הזמן, יש מערכות מסובכות כאלה, שמישהו לא מפעיל אותו כל הזמן, זה לא עובד בכלל. וזה מה זה התחושה שמנסים להכניס בברכה הזאת. אז הגלוי וידוע לפניך, מה הגלוי כאן בניגוד מה הנסתר שגלוי לפניך כשברוך הוא בניגוד לגלוי? הגלוי הוא שקר. הגלוי הוא שאני קיים. וגלוי וידוע לפניך שזה סיר רותח בפנים שמה. וצריכים לעלות ולהוריד את החום כל הזמן כדי שהדבר הזה יופעל. ומה מוסגר, אני אגיד שאולי אם אנחנו מנסחים את זה היום, היינו אומרים את זה בצורה קצת אחרת, אבל זה עוד יותר נכון היום. כלומר, שלמדנו יותר על המערכות הביולוגית של אדם, אז זה הרבה יותר מכמה סגרים שנפתחים ונסגרים, הם צריכים להיות בדיוק סגורים. יש כאן מה שלומדים יותר, אז זה יותר מסובך. כל מיני דברים שכל שינוי קטן יפעיל שינוי ברמת ההורמונים כאן, שיגרום לשינוי כאן, ולהיות בריא ולתפקד. האמת שגם להיות חי. זה בנוי על כך שיש איזון די נפלא בין מערכות סופר מסובכות. לא שייך בכלל שמישהו יבנה מערכת מלאכותית שבכלל דומה לזה. המרחק בין רובוט לבין אדם הוא כל כך עצום שאי אפשר לחשוב על הדבר כזה. בתור מערכת, זה מערכת עם מאות מערכות שעובדות ביחד ומתואמות ביחד. אז אומרים חזר, ואיך זה עובד? כי הקדוש ברוך הוא שומר, רופא חול בשר, עכשיו אני אסביר מה שביעקב בן דן אמר, רופא חולי חול בשר, הוא אומר, חולי חול בשר זה לא שם של מחלה, זה שם של המצב החלש, המצב הדפוק, המצב זה לא חלש, המצב העדין של הבשר. חולי חול בשר זה ההבדל בין אבן, אין לו חולי, בשר, יש לו חולי. זה שאתה בשר, אתה מערכת של בשר ודם, זה חולי חול בשר, זה הסיכון העדין שהמערכת נמצאת בו בכל רגע. ורוכב כל בשר, זה שקדוש ברוך הוא מטפל בו, כן? אומרים, זה גם הפשט בפסוק, בפרשת בשלח. כל המחלה שאני יוצא, הם לא עושים עליך, כן יש שם רופאיך. תרושים שואלים, אם הוא לא ישים את המחלה, אז למה צריכים אותו רופא? הוא לא רופא, הוא... יש תפקיד כזה ברפואה מודרנית, במערך הרפואה מודרני, רפואה מונעת, אבל זה לא רפואה, כן? הרופא כל בשר, אתה, כי השם רופאיך. השם הוא לא רופאינו, הוא נותן לנו ויטמינים, הוא לא נותן לנו תרופות. אבל כנראה, זה בדיוק הנקודה, הוא לא רופא מחלות, הוא רופא בריאים. הרופא דואג שאתה תהיה בריא. זה גם רופא. אז זה השאלה אם צריכים לגרוס את המילה או לא. רב יעקב אינו טוען שרופא חולי כל בשר, זה המצב הטבעי, המצב האנוש של הבשר. רופא חולי כל בשר. ואולי הוא טועה, אולי בכל זאת המילה חולי דומה למילה חולים, ואין להגיד אותו, ולהשאיר את המילה רופא, תשמור להשאיר את המילה רופא, רופא כל בשר, הוא מטפל, הוא מתחזק, הוא שומר כל בשר, ועכשיו הוא מפליא לעשות. מה זה הוא מפליא לעשות? ברגע שאומרים את זה, אז הפער בין שני הדברים הוא לא כל כך רחוק. לכל רק כשחלקו, כשאת המחלוקת ביניהם, בין שמור לבין רב ששת, אז מה שמעתי את לכם זה נכון. מפליא לעשות, זה שכשבוך הוא ברא את העולם מושלם. יש גם מפרשים שאומרים בצד תחילת הברכה. מה זה אשר יצר את אדם בחוכמה? מה פשט המילה? בחוכמה. אז אפשר לקרוא הלאה, אבל יש שאמרו שלא, לא. זה יצר אדם בחוכמה, זה הרמב"ן אומר בבראשית שבגן עדן לא היו שירותים. זה לא מה שהוא אומר. מה שהוא אומר זה שאכילת פירות הגן, אז הכל נבלה בבשר. לא היה פסולת. בלשון של ראשונים לא היה מותרות. זה הלשון שמשתמשים בו. מותרות זה החלק של מותר שאי אפשר להקן. לאו דווקא מותרות לוקסוס, אלא מותרות, נשארות. כן? אבל אז בגן עדן הפירות היו פירות. אז אכלת ובלעת, ולכן לא, שום דבר לא נפרש. חלק מהיציאה, חלק בגלל החטא, וזה התפך לתוך הלחם, וחלק מזה זה שגם העיכול איננו מלא של כל דבר, ולכן המערכת נהיה יותר מסובכת. אתה פשוט לא מתפקד כמו שצריך. אז יש שהסבירו שיצא אדם בחוכמה, זה שבגן עדן יצא אותו בחוכמה... בלי בעיות, פשוט עבד טוב, עדיין צריך לאכול, אבל זה עבד יותר טוב, ורק אחר כך הוא בא רבור נקבים נקבים חלולים חלולים, שהכוונה המיידית הוא דווקא לנקבים של ההפרשות, של ההוצאות, בצורה יותר כללית לדברים אחרים, אז הם מסבירים. אני חושב שזה גם המפליא לעשות. מפליא לעשות בלי רופא אכול בשר, זה מראה עולם נפלא. ורופא חול בשר, או רופא חולים של רב זה, והייתה איזה פשלה, והוא מתקן אותה. כשאתה מחבר אותם, זה אומר רעיון שהוא באמת עמוק ואדיר, וצריכים להבין את ההשלכות שלו לכלל החיים. השיטה הזאת, כשפוך הוא יש שתי אפשרויות. הוא יכול לברות אדם, שגם לא צריך לאכול, וגם ודאי לא צריך להפריש, ולא צריכים לתקן לו את כל הדברים הקטנים, שהיא מערכת יותר פשוטה, למה הוא צריך... גם נשימה וגם לב וכל זה, שיהיה רובוט, שיהיה גוש עץ, שגם הולך וגם... היפלא מהשם דבר. זה יפה מאוד, כלומר אנחנו מתפלאים מזה שכבר כל כך חכם שיכול לעשות מערכת נפלאה מסובכת. אבל בתחומים אחרים אנחנו אומרים, זה עוד יותר חכם לעשות מערכת פשוטה. צריך להיות חכם גדול לבנות אדם, אבל אולי כבר היה להיות יותר חכם ולעשות דבר פשוט שעובד. מה בלי בעיות? אז יש כאן עיקרון שאומר שלא, שגדלותו מפליא לעשות שהוא עשה מערכת שעובדת בצורה נפלאה, למרות, אני מחזיר את המילה, אם זה, או בגלל שהוא, הרבה דברים דקים מאוד שזה טוב לארץ הרבה מרקוש. ברוך הוא ברא אותנו בכוונה לא יציבים, אלא על הגבול בין חיים למוות, ושומר אותנו על הצד של החיים. עכשיו, למה אני מתכוון? תגידו אתם, מה כאן הגדלות? כלומר, יש ועוד מוסר שאפשר להגיד, שהיא ודאי אמת. זה טוב לאדם להיות ככה. אם אדם היה סתם ככה, אז היה חסר לו משהו בחוויה שהיא רוחנית מוסרית חשובה, שאתה מידע שהוא צריך כל הזמן לתקן את עצמו, או לדאוג שהקדוש ברוך הוא יתקן אותו, ולא לחשוב שזה נתון שאני חי. זאת הבידוע, אני חושב זה ודאי מטרת הברכה. רוב בני אדם חושבים, עד בגיל מסוים, אתם צעירים, אני יחסית עדיין זה בשביל זה. אנשים חושבים שהם יחיו לעולם, למה לא? אני בריא, אני תמיד מופתעים, כשמישהו הולך לרופא נבח, לא עלינו, פתאום מגלה שיש לו סרטן, אז הוא תמיד על הרצפה, כי אתמול הייתי חזק כמו שור. אנשים בריאים לא מאמינים שאפשר להיות חולה. קצת צינה, אני יודע, קצת בזלת, אבל לא משהו רציני. למה? כי זה לא כזה מסובך להיות בן אדם. תראה כמה יש. הסינים בריאים, וההודים בריאים, והיהודים בריאים. זה כנראה לא כזה קונץ, לא כמו ללמוד גמרא. כל אידיוט יכול להיות ככה. אז כנראה שזה לא קשה. אז ברור שהברכה רוצה להכניס בנו את התודעה שזה נס שזה ככה. תדע לך שזה פלא עצום שאפילו בן אדם אחד חי יותר מחמש דקות. אפילו שעה אחת, אפילו דקה זה פלא. לספרדים זה פלא בדקה, לאשכנזים זה פלא בשעה. האשכנזים יותר מטומטמים קצת. לוקח להם זמן עד שהם תופסים את הפרינציפ הזה. לספרדים מיד הבינו, מה? אני חי שעה, מה זה שעה? זה שנייה. שנייה זה כבר פלא. אז זה נכון מבחינה מוסרית. אבל אני חושב זה יותר מזה. זה נכון מבחינה דתית, תיאולוגית. מה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? זו שאלה יסודית מאוד, במידה מסוימת, אולי נדבר על זה בהקשר אחר, ברחוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן. אבל כי הרמב"ם באמת חושב שכפוך הוא ברא עולם, שעובד לפי כללים. וכשיש בעיה הוא עושה נס. אני חושב שכאן חז"ל אימצו לפחות שנחשוב בצורה רמב"נית, הרמב"ן חושב שזה גם אמת. העולם לא קיים, אין דבר כזה עולם. העולם הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. בחוויית, זה נכון, מטאפיזית על הכל. בחוויית האדם, זה דבר שבא לידי ביטוי. הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא מיידי ותמידי. זה לא שקדוש ברוך הוא שם אותי בחדר, ואני מאוד מודה לו, ואני, מחר אני אבדוק אם יש לו עוד דבר שהוא רוצה. אנחנו, האוויר שנכנס זה האוויר שהוא מוציא. זה כאילו אני עובר CPR. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הנשמה מלאכותית. מה שכשהוא נושם החוצה, אני נושם פנימה. יש פסוק שאומר את זה. הרמב"ן מאוד 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 התלהב מהפסוק הזה. ויפח באפיו נשמת חיים. הרמב"ן, אז אפשר להבין את זה מליצתית. מה הוא אומר פשט? הקדוש ברוך הוא אומר הרמב"ן, כל דנפח מדילי נפח. ויפח באפיו נשמת חיים. זה לא שברוך הוא הכניס רוח לתוך אדם. אלא שהוא, ביפח, הוא הוציא רוח והכניס לתוך אדם. קודם נפח, מדילי נפח, זה בסיס, מה שהרמב"ן רוצה להגיד שם, הוא רק רומז, כי זה כבר עניין של סוד, שהנשמה של האדם, הוא בא מבפנים של הקדוש ברוך הוא. הוא לא חפץ שנוצר, הוא לא בבריאה, הוא מיישם. הוא לא ברא חיים, אלא הפיע חיים. אבל טוב, הפסוק בית אומר, הקדוש ברוך הוא נושם, כשבו הוא נושף, אני נושם. כשבו הוא נושם, אני נושף. וזה כנראה א', מוסר, שתרגיש את זה. הרמב"ן ודאי יגיד, ואני נותן לחשוב זה נכון, שחזר התכוונו שזה גם מציאות. כלומר, האדם הוא שונה מדברים אחרים. האדם, העובד את השם, הוא בתוך הידיים שלו, בכל רגע ורגע, בדבר הבסיסי ביותר. לא שאני צריך עזרה מכשבו הוא לחשוב מחשבות עמוקות. להגיד חידושים בגמרא. לחיות. הדבר הבסיסי, לפני שעשית כלום, זה פעולה דינמית, יצירתית שקדוש ברוך הוא איתך בכל רגע. כי אם הקדוש ברוך הוא רק יעלים עין לשנייה, זה יתחיל לקרוס. משהו ייסגר, משהו ייפתח, הולכת כזה מסובכת. אז זה רופא כל בשר ומפליא לעשות. המפליא לעשות, החוכמה, שקדוש ברוך הוא ברא עולם נפלא, הוא בשיטה של רופא כל בשר, ולא בשיטה במערכות יותר הגיונית, תעשה דבר שלא צריך את הזוכה. אם אני מזמין מטכנאי לעשות לי דבר, אני מקווה שהוא לא מתכוון לעשות דבר שאני צריך גם להזמין אותו. יחד עם הדבר. אני רוצה שהוא יישב בבית ואני יהיה לו בדבר שלפחות שנה יעבוד. אני לא רוצה שעון שהוא צריך לבוא כל הזמן וגם לערוך אותו. שיעבוד לבד. כשברוך הוא לא עשה עולם כזה. לפחות לא עשה חיים כזה. חיים. חיים הם לא דבר שכשברוך הוא עשה ונתן לנו, אלא שצריכים אותו עם כל הזמן, וזאת השיטה של המפליא. זה המפליא. זה עובד בצורה נפלאה, אבל בגלל שהוא בפנים, בגלל שהוא חלק מהדבר הזה. מי שמברך ברכה כזאת מוקדם בבוקר, לכאורה, זה משנה את תפקודו לאורך כל היום. כל נשימה שאדם נושם במשך היום, זה כשבור הוא פותח פתח, זה גם, זה חמל הנקבים, זה הפתח לריות, זה חמל הנקבים, פותח וסוגר אותו שלא יברח. המשל שנמצא, תוספות כאן לצטט משל מתוך המדרש, מה זה מפליא לעשות? משום דמרין בישת רבה, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוקים לבדיך. אדם עושה נוד, אפילו יש בו נקב אחד מלא מחת, סדקית, הרוח יוצא, ואינו יכול לשמור בו יין, חשבו הוא ברע נקבים נקבים באדם, ושומר הרוח שאינו יוצא ממנו. כלומר, אדם הוא חפץ מלא חורים, ובכל זאת הוא חי, והחיים לא בורחים. כן, זה המשל של המדרש, בניגוד לנוד יין, שחור הכי קטן, ואין לך, אין לך כלום. אז זה באמת בכל, זה מדגיש, אתה בכל שנייה ושנייה, כי יש חורים שם, והחשבו הוא שומר על החיים, שהחורים יעזרו ולא יפגעו, פותחים בזמן שצריכים לפתוח, וסוגרים מתי שצריכים לסגור. זה המצב התמידי של כל דקה ודקה. זה ברכת אשר יצא. אם כן, תפקיד שלנו זה להשוות אותו לברכה בסידור, ברכה הבאה. נדבר על הלכה בהתחלה, אם זה באמת הברכה הבאה או לא, זה מחלוקת גדולה בראשונים, מה המקום שלו. בגמרא זה לא הברכה הבאה, וזה יהיה חשוב לבנת הברכה. אבל בכל זאת, מצד התוכן, ברכת אשר יצא זה ברכה על הגוף. ברכת אלוקי נשמה זה ברכה על הנשמה. שניהם על חיים. אבל זה הוא מסביר שקדוש ברוך הוא ברא גוף שיכול לחיות. וזה על הנשמה בצורה ישירה. הוא, יש נשמה והוא לוקח, הוא מחזיר. זה שני מדברים על זה שאני חי. אבל חיי גוף וחיי נשמה, ולכן השוואה ביניהם היא לכל ראיית מאוד ברורה. ואם הם באמת צמד כפי שתוספות סבור, אז זה יפה. אם הם לא צמד, זה די יפה. נצטרך להסביר את זה בצורה קצת אחרת.